התוכנית בחסות יוד לב הזכוכית כפר חבד. עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק. טלפון 03-960-7571. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים בסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, היום יום רביעי. אם יש עוד כמה מאזינים בודדים שעדיין לא עודכנו שזה עבר מיום חמישי ליום רביעי, תעדכנו אותם מעכשיו יום רביעי בשעה 6. והפעם הרב ברוד, ערב טוב לרב ברוד.
ערב טוב גם לך ולכל המאזינים.
הרב ברוד, פרשת השבוע הבאה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. בחסידות מדברים הרבה על עבודת הלב, על הנפש, על הרגש. יש מציאות אצל בן אדם כמונו שיש שם הכבדת לב? שמשהו תקוע?
כן, זה אחד הדברים שהחסידות מדברת עליהם. יש מושג שנקרא, זה נקרא טמטום הלב, מלשון אטימת הלב. יש גם סוג של, מה שנקרא, טמטום המוח. ואולי בהמשך אנחנו נרחיב, כי יש בזה שני סוגים. יש סוג אחד שהאדם מביא על עצמו על ידי מעשיו, ויש סוג שגם כן בעקבות מעשיו של האדם מביאים את זה עליו מלמעלה, וזה כבר סיפור הרבה יותר קשה.
כן, נדבר על זה בהמשך, וגם עם הרב אהרון כהנה, על דמות חסידית, שיעורו של הרב סופר, על התניה, וכו' וכו'. ונתחיל כמובן עם מיודענו וחברנו יוסי גיל. ערב טוב יוסי.
ערב טוב לשניכם, חיים לעבוד.
ערב טוב יוסי, ואתה מביא לנו את הסיפור שמאחורי הניגון.
נשתדל בעזרת השם.
והיום על מה?
והיום אומרים מוז'יץ, אומרים נגינה. מוז'יץ, חסידות מוז'יץ, שכמובן כמו כל חסידות, הדברים המוטיבים המקובלים, תורה, עבודה, חסידות, אבל עבודת הקודש של צדיקי בית מוז'יץ, אותה שולשלת שיסודתה בערורי קודש אצל הרב הקדוש רבי חזקל מקוזמיר, חרתה על דגלה את עבודת הניגון. היכל הניגון של חסידי מוז'יץ הוא עולם שלם, עולם מלא. אם התורה הקדושה היא רחבה מן ים, ארוכה מן ארץ, הרי שהניגון המוז'יצאי הוא מופלא ביותר. הנגינה המוז'יצאית מיוחדת במינה, איכותית מאוד, מורכבת, ניגונים רבים מאוד יש לחצר הקודש מוז'יץ, ניגונים ארוכים, יצירות, מרשים, ולסים, ניגוני ריקוד, ניגוני דבקות. כמדומני שגם בהיקף וגם איכותית אין חצר חסידית שיש לה אוצר שכזה ומגוון שכזה, מבחינת הרפרטואר המוזיקלי. אנחנו נייחד את דברינו לניגון שחיבר הרבי ממוז'יץ, בעל האמרה ז"ל, הרב הקדוש רבי שמואל אליהו ממוז'יץ, שחי כאן בארץ הקודש, נפטר לפני כ-25 שנה. במוז'יץ נהגו לחבר סדרת ניגונים כמדי שנה לימים הנוראים. בכלל, בחצרות הקודש, בחסידויות פולין, נהגו לחבר ניגונים לטקסטים הנאמרים בתפילות הימים הנוראים. אך אותם ניגונים הושאלו במשך השנה גם כן לטקסטים אחרים, כדוגמת ניגונים שמחברים לסליחות. אותם הניגונים אפשר אחר כך לשיר גם לזמירות השבת או באירועים נוספים. וניגון זה חובר במקורו למילים חמול על מעשיך, לראש השנה שנת תפשין יוטט. וליל אושענא רבה בחג הסוכות היו יושבים קבוצה מחסידי מוז'יץ בתל אביב, בדרך כלל בסוכתו של הרב קמפינסקי, יחדיו שרים את הניגונים, מעלים אותם על סרט הקלטה, ואז נכנסים אל הרבי כדי לראות אם אכן הניגונים מדויקים הם. צריך להבין שבכלל בעולם החסידות הניגון הוא כמו תורה, כוחו של הניגון, מעלתו של הניגון. הרי הרב הקדוש רבי ישראל ממוז'יץ, זכותו יגן עלינו, בא לדברי ישראל, עצמו אמר, כי היכל הנגינה הוא היכל התשובה. ניגון מופלא זה למילים חמול על מעשיך, הותאם במרוצת השנים על ידי הרב החסיד רבן ציון שנקר, המלחין ובעל המנגן של חצר הקודש מוז'יץ, למילים פיתחו לי. נציין עובדה מעניינת מאוד, כי בחצר הקודש גור ניגון זה נפוץ מאוד, מושר בישיבות גור, בסעודה שלישית, שעת ראווה דרבין לידיד נפש, והרבי בעל הבית ישראל מגור, זכותי הגן אלינו, התבטא אודות ניגון זה, שאולי כבר אצילי הפתיח המוזיקלי שלו נשמע ברקע, התבטא אודות ניגון קדוש זה, כי הוא חובר, לפחות כשמאזינים לו מרגישים כי הוא חובר על ידי אחד הקדמונים, היה אחוז התפעלות למשמע הניגון הזה. רבן ציון שנקר, לאיבוד שחנן ויטנית זכרו לברכה, על המקהלה המנצח מנשלה ברני בדרך חיים, פיתחו לי, תקשיבו לזה.
תודה רבה לך, יוסי גיל, על הפינה הסיפור שמאחורי הניגון.
בעזרת השם, שוב ניפגש איתך בשבוע הבא.
בעזרת השם, בשורות טובות.
תודה.
בשערי צדך, חויוב ויבון, חוידקו, זה השער, וילה השם ויצבדי דיקים יבוא יבוא ויועדך ויקי אני סבני ותהי
התוכנית בחסות יוד לב הזכוכית כפר חבד. עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק. טלפון 03-960-7571.
חזרנו אנחנו כאן לאחר הפרסומות בתוכנית ביקל חסידים. אנוכי חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, הזכרנו בתחילה את עניין של הכבדת הלב. התופעה הזאת של הכבדת הלב היא משהו שתלוי במשהו, משהו שהוא הכרח המציאות, משהו שאפשר להתמודד איתו. זה משהו שאני בתור בן אדם פרטי מחליט עליו אם הוא קיים או לא?
למעשה, הכבדת הלב, כשמדובר על רוחניות, זה אומר בן אדם שהוא לכאורה בן אדם רגיל, ואפילו מבין בשכלו דברים רוחניים, אבל כשזה מגיע ללב, פתאום הלב לא קולט, לא נדבק. זה כאילו לא מדבר אליך.
היום הביטוי, אני לא מתחבר.
לא מתחבר. כלומר, אין לך באמת חיבור רגשי לדברים האלה. וזה נובע, במידה מסוימת אפשר מאוד להשוות את זה למה שמכונה אוטם שריר הלב בגשמיות. איך נוצר מצב כזה ששריר הלב נפגע, כן? מה שגורם להתקף לב? אז זה נגרם כתוצאה מאוטם, כתוצאה משומנים.
אורח חיים לא תקין.
אורח חיים, למה הוא גורם? הוא גורם לכך שדברים שאתה אוכל בצורה לא תקינה או פעילות אחרת שהיא לא תקינה אצלך, גורמת להצטברות של שומנים, שהשומנים האלה סותמים בסופו של דבר את כלי הדם. גם ברוחניות, כדי שיהיו לנו, מה שנקרא, עורקים רוחניים פתוחים בין המוח ללב, בין הצד הרוחני שבנו לצד הרגשי שלנו, אנחנו צריכים שכלי הלב יהיו מזוכחים. ודברים גשמיים מסוימים, גורמים פה נזק. יש כאן שני סוגים. למשל, ידוע מה שחזל אומרים על הפסוק, מה שנאמר בנושא הקשרות, כתוב, אל תתאמו בכל אלה, ונתמתם בם, וכתוב בלי א', אז חזל אומרים, זה פירוש, זה משמעות של ונתמתם בם. זאת אומרת, הדברים האלה יוצרים טמטום במשמעות של אטימות. אז ידוע למשל שמאכלים לא כשרים, מלבד עצם האיסור שבדבר, המזון הלא כשר יוצר אטימות בכלי הלב הרוחניים, ואחר כך אתה במצב קשה, כי אתה רוצה לחוש דברים רוחניים, ואתה לא יכול.
אז בהשאלה הזה, זאת אומרת שבן אדם חי לא נכון, מסתובב במקומות הלא נכונים, עושה את הדברים הלא נכונים מבחינה רוחנית? זה הכוונה?
אז כשבן אדם חי לא נכון, כשבן אדם מגשם את עצמו, החל בצורה הקיצונית ביותר בדברים, במאכלים אסורים, וגם במאכלי יתר, אדם יכול לאכול מאכלים כשרים, אבל כשהוא אוכל את זה, מה שנקרא, לשם תאווה, כמו שהרמב"ן אומר שאדם יכול להיות גם נבל ברשות התורה, אתה יכול לאכול אוכל כשר, גלת כשר למאדרין, אבל אתה שקוע בתוך תאווה גשמית של, 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 של אכילה ושתייה ובשאר תענוגות העולם, וזה יוצר קושי בלב. נוסף על כך, עוד דבר שכמובן גורם בעיה, זה הנושא של חטאים ואבונות. כמו שחזל אומרים, כי אם אבונותיכם היו מסתירים ביניכם ובין אלוקיכם, החטא והאבון יוצר איזושהי מחיצה, יוצר קושי שהרוחניות תגיע לגשמיות.
כן, אבל הרב בוד, הפסוק ששוחחנו עליו בהתחלה, כי אני הכבדתי את ליבו, הרי זה משהו שבא מבחוץ. זה משהו שלא תלוי בי, במעשים שלי.
כן, אז זה כבר סוג שני. יש סוג של אוטם הלב, הרבדת הלב, שהוא עונש שבא מלמעלה. זה כבר עונש. כי אני הרבדתי את ליבו, זה סוג של עונש. הרי ידוע השאלה, אתה הקדוש ברוך הוא מנחית על פרעו מכות, בשעה שאתה עצמך מכביד את ליבו. מה אתה רוצה ממנו? אלא התשובה היא שבתחילה, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול לשמוע בקול השם. כיוון שהוא לא שמע בקול השם בבחירתו, אחר כך גם כשהוא רצה הוא כבר לא היה יכול, וזה חלק מהעונש שלו. ועל זה אמרו חז"ל, שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם. מובא על זה בספר התניא, הוא משתמש בביטוי, וזהו עונש על גודל ועוצם אבונם. ואז לכאורה תשאל, מה עושים? כן, סגרו אותי מכל הכיוונים. יש מה לעשות. גם אם זה עונש שבא מלמעלה, ולכאורה אני כבר לא ברשותי, אם האדם באמת רוצה, כמו שגם פרעו, אם הוא היה מאוד רוצה, הוא היה יכול להתגבר על הכבדת הלב שבאה מלמעלה.
זאת אומרת, גם בשלב המאוחר הזה?
גם בשלב הזה, הבחירה באופן מוחלט לא ניטלת מאדם, אלא הוא יידרש למאמץ הרבה יותר גדול. עכשיו, אם לא מדובר בהכבדה שבאה מלמעלה, אלא בהכבדה שאנחנו בעצמנו יצרנו לעצמנו על ידי המעשים שלנו, אז זה מובא בספר התניא בפרק כ"ט, פרק שלם שעוסק בנושא הזה. הוא מביא עצה והיא לשבור, פשוט לשבור. אנחנו יודעים שלפעמים לצערנו, כשהקדוש ברוך הוא שובר על ידי איזשהו דבר ששובר אותנו, פתאום הלב נפתח. כשאדם חוטף מכה שכואבת לו, פתאום הוא מתחיל להרגיש. הוא מתחיל לחוש את הזולת, הוא נעשה הרבה יותר אדם רגשי, מה שקודם הוא היה הרבה יותר גס ואטום ולכאורה רחוק מזה. אז למה לחכות חס ושלום שתבוא מכה ושבירה מלמעלה? אדם יכול לשבור את עצמו, הוא מביא בספר התניא ממש פירוט, שב עם עצמך, אנשים אחרים לא צריכים לשמוע את זה, אוי ובואי אם מישהו ישמע מה שאתה אומר לעצמך, ותאמר לעצמך, אתה כך וכך וכך וכך, תשבור את מעטה הגאווה וההתנשאות העצמית שלך, שאני ואפסי עוד. על ידי השבירה הזאת, ייפתח צוהר אל תוך הלב, ואז הלב יוכל לקבל את העולם הרוחני, ולחוש את כל מה שאנחנו צריכים להרגיש.
כן, השכל מאוד מאוד חשוב, אבל עם הלב אפשר להגיע רחוק מאוד.
אז בואו נפתח את הלב עם ניגון חסידי, ניגון של חסידות ג'יקוב.
Yeah.
אכן ניגון נפלא, ואנחנו נמצאים עכשיו עם הרב אהרון כהנא מעיתון בקהילה על הדמות החסידית. רב אהרון, על מי נשוחח היום?
ערב טוב.
ערב
היום
טוב.
אנחנו משוחחים על הרב הקדוש רבי יהודה אריה לייב, בעל השפת אמת מגור, שיום פטירתו חלה בהי שבט, השבוע ביום שישי. השפת אמת, כמו שאנחנו נקרא לו, נולד לאביו הרב הקדוש רב אבמוטח אלתר, שהיה בנו בכורו של בעל חידושי הערים, האדמו"ר הראשון מגור. השם יהודה ניתן לו לפי מה שמסופר, שבשנת תרשו פקדה מחלה אנושה את הצדיק רב אבמוטח אלתר, והרופאים אמרו נואש, הם לא ראו סיכוי שהוא יתרפא. ברגעים הקשים ביותר, כשהוא ממש היה כבר קרוב לכסיסה, אביו והחידושי הערים גחן אליו ואמר לו, תדע לך שמצווה מוטלת על האדם שירצה לחיות בעולם. בכלל ישנה דעה שזו מצווה מפורשת מהתורה ובחרת בחיים. אני מקווה שתרצה לחיות ותתרפא ממחלתך. רב אבמוטח התעמת בשארית כוחותיו והתיישב במיטתו ואמר, ריבונו של עולם, תן לי במתנה עוד שנות חיים ותזכני להוליד בן זכר וקרא את שמו יהודה. ככה קיים את הכתוב, הפעם עודה את השם. הוא אכן עברי, ואז נולד לו הבן הראשון, זה יהודה אריה לייב, כמו שהוא נדר בית המחלה. ואכן במשך כל השנים הוא היה באמת, השפת אמת, היה אומר תמיד, אבי קרא את שמי יהודה על שם ההודיה שהוא התרפא במחלתו, ובאמת אני רואה תמיד שכל היום וכל הלילה אני לא מרגיש עייפות כלשהי מלהודות להשם. האביב גם אמר עליו שקראתי את שמו יהודה לייב, והוא יתה ליבות בני ישראל להודות להשם יתברך. החידוש הערים כל כך התרגש כשהוא נולד, שהוא גם על ספר עריף שהיה לו, הוא גם כתב את האירוע שנכדי נולד, ויזכני השם לגדלו לכל טוב, ועוד הוא יריך שמה. מספרים, כשהוא היה ילד, אז הוא נרדם במיטתו של הסבא, כיוון שידוע שרב אבמוטח נפטר בגיל צעיר, והחידוש הערים הוא זה שגידל את הילד. ופעם נכנס השמש לחדרו של החידוש הערים וראה את הילד שהוא ישן על המיטה לרוחבה ולא לאורך, אז לא היה מקום לחידוש הערים שישן שם, ופתאום החידוש הערים ראה שהוא מטפל בילד, אז הוא שאל אותו, מה מעשיך? אז הוא אומר, אני מיישר אותו. אז החידוש הערים אומר לו, כלום חפץ עקום הוא שאתה צריך ליישר אותו. גם כשבא לדברי חיים מצנז בא לבקר את החידוש הערים, הוא אמר לו, אני רוצה לכבד את כבודו האורח בדבר חידוש. אז הוא שאל אותו, מה הדברי החיים שלו את החידושרים? החידושים שאמרת לי עד עכשיו לא מספיקים? אז הוא אמר, לא, משהו נוסף. אז הוא הראה לו את הילד, לייבלה, השפת אמת, ששוכב בריסה, ואמר לו, הילד הזה הוא נכדי. והאם אין זה דבר חידוש? באמת הרב מצנז התביע בהתפעלות על הילד ואמר, אכן, הוא באמת חידוש. יותר מאוחר, כשהילד גדל והוא מילא את מקומו של הסבא בתקופה שלא היה חידוש הערים ידוע, שהאיסמח יסרום אלכסנדר מילא את מקומו, ואז אחרי פטירתו הוא היה זה שהחידוש הערים היה זה שהשפת אמת היה זה שמילא את מקומו של הסבא. מספרים שלקראת שאחד החסידים בא אליו, אחד מזקני קוטק בא אליו, ואז הוא אמר לו, תדע לך, אני לא רבי, אבל זה שבא לשאול אותי יצא וחושב שאני חכם ממנו, אני נותן לו יצא. אבל צריך לזכור, אבל בשביל זה אני צריך לזכור את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, כדי שלא לתת יצא שלא כהלכה. בכלל הוא הוסיף שלא צריך להיות רבי בכדי לעזור לחולה. כל יהודי שצערו של חברו נוגע עד עמק ליבו, אז כאילו שזה היה צערו של עצמו, גם אחד כזה יכול לעזור לחברו. תראתו אמר בנו, אמרי האמת, רב אבמוטח אמר לאחיו רב משה בצלאל, לאבא היה אריכות ימים, למרות שהוא נפטר בגיל 58. אז תמה אחיו ושאל אותו, האם הרי לא מלאו לאבא אפילו 60 שנה? אז ענה אדמו"ר רב אבמוטח, ימיו היו ארוכים ולא שנותיו.
תודה רבה לך הרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה על הפינה דמות בחסידות.
אוקיי, ערב טוב, שלום
שלום. שלום
שלום.
התוכנית בחסות יוד לב הזכוכית כפר חב"ד. עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק. טלפון 03-960-7571.
חזרנו מהפרסומות, וכעת לחמישה דברים שלא ידעתם, והפעם על חסידות עם שינוב.
1. חסידות עם שינוב צומחת מהאילן של רבי מנחם מנדל מקוצק ותלמידו רבי יצחוק מבורקה. בנו של רבי יצחוק, רבי יעקב דוד קליש, עבר לעיירה אמשינוב שבפולין והתחיל שם להנהיג את עדתו. החסידות של אמשינוב הייתה תמיד קטנה במספר החסידים, אבל היא נודעה בחיות המיוחדת שלה ובשמחה ששררה בה. המסורת החסידית מספרת שמעולם לא שהו באמשינוב יותר מ-100 חסידים, ואם בכל זאת קרה הדבר, הרי שמיד היה צריך אחד החסידים לצאת מהמקום.
2. האדמור הראשון, רבי יעקב דוד, התחיל להניג את הדתו בהיותו בן 34. הוא היה אדם ידוע חולי ומחובים ונפטר כששהה בבית המרפא מיראן שבאיטליה. הוא הובא לקבורה בעירו אמשינוב שבועיים אחרי פטירתו. מסופר שכאשר פתחו את הארון הקבורה באמשינוב לצורך ביצוע טהרה, היה גופו שלם לחלוטין. רבי אלימלך מגרוג'ינסק, שנכח במעמד, התלהב, פרץ את חלון חדר הטהרה וקרא בכל כוחו: יהודים, בואו ייכנסו פנימה, רואים עין בעין שלא ישריח בשר הקודש, כמו שנאמר בפרקי אבות על בית המקדש.
3. האדמור השלישי לשושלת אמשינוב, רבי שמעון שולם קליש, גלה עם ישיבת מיר לשנחאי בימי מלחמת העולם השנייה. שם הוא בחר לחתן עבור ביתו אחד מבחירי ישיבת מיר, הגאון רבי חיים מיליקובסקי, שהיה למעשה ממקור ליטאי. כאן בארץ שימש רבי חיים ראש ישיבה בכמה ישיבות חשובות, ובנו הוא האדמור הנוכחי מאמשינוב. האדמור הוא גם חתנו של רבי אברהם אגר, האדמור מלובלין, ולמרבה הפלא, האדמור מלובלין התבטל התבטלות מוחלטת לפני חתנו, שהוא כמובן האדמור מאמשינוב דהיום.
4. חסידות אמשינוב ממוקמת בשכונת בית וגן בירושלים, ושם גם שוכנת ישיבת אמשינוב. החסידות הועברה לשם על ידי האדמור הקודם, רבי ירחמיאל יהודה מאיר קליש, שהתגורר אז בתל אביב. חסיד שלו, הקבלן הנודע רב אברהם טרגר, הקים את שכונת פגי בתוך שכונת בית וגן, ופעל שהאדמור יעתיק את משכנו לשכונה. בהנחת אבן הפינה לישיבה, סיפר ראש ישיבת שפת אמת, כי האדמור מאמשינוב תכנן בתחילה להקים את ישיבתו דווקא בחולון, כדי שזה יהיה חולין על טהרת הקודש. אבל ככל הנראה רצו משמיים שהישיבה תהיה בירושלים, כדי שתהיה קודש על טהרת הקודש.
5. האדמור מאמשינוב הנוכחי, רבי יעקב אריה מיליקובסקי, ידוע בדבקותו הגדולה בשעת התפילות והברכות. למשל, ברכת המזון שלו יכולה לארוך שעה וחצי. תפילתו נמשכת שעות רבות מאוד, תוך התעלמות מוחלטת ממחוגי השעון. מספרים שפעם אחת התלוננו לפני הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך על שעות התפילה החריגות של הרבי מאמשינוב. ישיב להם רבי שלמה זלמן: אני יודע שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. וכשאני מתבונן ביהודי הזה ובהליכותיו, אני עדיין לא מצאתי אצלו עבירה כלשהי. ברור לי שהוא יהודי קדוש ואין להרהר אחריו. אלה היו 5 דברים שלא ידעתם על חסידות אמשינוב.
Shine.
הגענו אל השיעור בספר התניא שימסור לנו הרב יחזקאל סופר. ערב טוב לך, הרב סופר.
שלום לידידיי באולפן, וערב טוב למאזיניי. לאחר שסיימנו בפרק ב' והתוועדנו למהותה העצמותית של הנשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, נתחיל עתה ללמוד את הפרק השלישי, שבו נכיר את מפרט כוחותיה של הנשמה ומבנה אישיותה, אשר על יסוד האמור בספרי קבלה, יש בכל נשמה, בלי קשר למיקומה בסולם הנשמות, יש לה 10 כוחות שבהן מתבטאת אישיותה ותכניה. ו10 הכוחות הללו נחלקים לשתי קבוצות, שכל, שזה הכוחות הרציונליים, ומידות, שזה מכלול הרגשות. מספרים אלה בנויים על יסוד היות הנשמה, כפי שלמדנו, בני בכורי ישראל. והנשמה בתור בן הייתה מושרשת באב, הקדוש ברוך הוא. כשם שאצל הקדוש ברוך הוא יש לו 10 ספירות עליונות, שבהם ועל ידם פועל האינסוף, הקדוש ברוך הוא, בתוך העולם. וגם הם, הספירות העליונות, גם הם נחלקות לשתי קבוצות. חבד, חוכמה בין הדעת, וחסד גבורת תפארת, נצח הוד, יסוד מלכות, שזה 7 המידות. הרי כשם שבמשל אב ובן הגשמים, מובן שהמבנה האנטומי של תרי"ג איברי הבן, הוא יורש מתרי"ג איברי האב. וההבדלים בין איברי הבן הגדול, שזה הנשמה הגבוהה, לבין בנו התינוק, שזה נשמה נמוכה, ההבדלים הם רק בפרופורציות. ובכל אחד יש בעצם את אותם איברי הנפש 10 כוחות. עכשיו, כשם שבפרק ב' ידיעת מהותה העילאית של הנשמה העניקה לנו את הביטחון ביכולתנו לכבוש את היצר, ולא רק לכבוש, אלא אפילו לאלף אותו לאהבת השם. על אף שלכאורה זה משימה בלתי אפשרית, שחמור ילמד מוזיקה אלוקית. אבל ראינו שיכולים, כי כוחה האלוקי הבלתי מוגבל של הנשמה מסוגל לחולל גם את זה. אז ככה גם עכשיו בפרק ג' שאנחנו נתחיל, אז הכרת מפרט הכוחות של הנשמה וההיררכיה שבהם, תלמדנו גם כיצד להפעיל את כוחותיה בצורה הנכונה, כדי להגיע למיצוי יכולותיה של הנשמה בעבודת השם הפנימית. ומאחר ועבודת השם הפנימית על פי החסידות פירושה הפעלת הרגשות של אהבה ויראה, שהם החיות שמניעה את חובות האיברים, אז עלינו ללמוד כיצד מתניעים את הרגשות. אי לכך קובע אדמור הזקן בתחילת הפרק בזה לשון, וחוכמה בין הדעת נקראו אימות ומקור למידות. כי המידות, כלומר הרגשות, הם תולדות חבד. הגישה העקרונית הזאת היא בעצם המשך של דרכו הפסיכולוגית של הרמב״ם, שהאדמור הזקן הולך בזה בעקבותיו, שקובע גם הוא בסוף הלכות תשובה, קובע הרמב״ם ואומר, אינו אוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. וכפי הדעה תהיה האהבה, אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. זאת אומרת, שהתפעלות הרגשות נובעת מהתבוננות המוח. וזה לעומת גישתו הידועה של ספר החינוך, שהוא אומר, אחר המעשים יימשכו הלבבות. כלומר, ההתנהגות המעשית לדידו היא זו שמעוררת את הרגשות. אבל הרמב״ם ובעקבותיו גם בעל התניא סבורים שגם מצוות אנשים מלומדה יכול להיות גם כמו שתחילת אותו פסוק אומרת, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. יכולה להיות יראה, התעוררות רגשית, אבל היא חיצונית, היא בלתי יציבה. אבל בכדי לבנות רגש אמיתי, עמוק, מקרא מפורש דיבר הכתוב, וידעת היום שזה השגת אלוקות שבמוח, וזה יביא ל... והשבותה אל לבבך, רגש שבלב. ואיך אמר דוד המלך לשלמה בנו, בדברי הימים, ואתה בני, דע את אלוקי אביך, ועובדיו בלבב שלם. שימו לב לדיוק, בלבב שלם. הדיוק הזה ילמד אותנו לתווך בין שתי הגישות של החינוך, של הרמב״ם, כדי למעט במחלוקת. אז אפשר לומר שבקשר להשפעה על הנפש האלוקית בלבד, הרי המעשים הקדושים של המצוות גורמים לנשמה רטט רגשי, משפיעים עליה. אבל הנפש הבהמית היא לא מתפעלת מזה, כי לה אין אנטנה לחוש את זה. אבל הרמב״ם והתניא הם סוברים שיש לחתור לבכל לבבך, בשני יצריך. אשר על כן, כדי לשכנע גם את הבעמית שקרבת אלוקים לי טוב, יש להסביר לה את מציאות הבורא ונפלאות הבריאה באופן שכלי. ורק כאשר יהיה בהרות לנועם זיווך, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה אהבת עולם. אז ורק אז תהיה אבוידה ועובדיו בלבב שלם. אז לכן מיד בתחילת הפרק השלישי, אנחנו עומדים להכיר את שלושת כוחות השכל, ותכונת כל אחד מהם. כי רק אם נפעיל אותם באופן הנכון, הם יניבו את התולדות. כלומר, את הרגשות. שהרגשות הם תוצר ישיר של מסקנות הדעת. כפי שאנחנו רואים בחיי היום-יום, שלא ניתן לאהוב אדם מסוים או מקצוע מסוים מבלי להכיר את מעלותיו. כשם שאי אפשר לעורר פחד וזהירות מחומר או מבעל חיים שאינני מכיר את תכונותיו המזיקות, אז לא יהיה לי רע. על אחת כמה וכמה לפתח יחס רגשי של הנפש הבעמית אל הקדוש ברוך הוא, לא ייתכן מבלי להתבונן בגדולתו, בחוכמה, בינה ודעת. ולכן מבאר אדמור הזקן שהחוכמה והבינה כמוהם כאב ואם, בכך שתכונת החוכמה היא הברקת נקודה שכלית שמופיעה כמו ברק, שכולל בתוכו את כל פרטי הסוגיה באופן גרעיני. אבל תכף ומיד יש להעביר את הטיפה של החוכמה אל כוח הבינה שתכונתו דומה יותר לאם. כמאמר חז"ל, בינה יתרה ניתנה באישה. הבינה מפתחת את פרטי השכל, והיא מגלמת את עברי הסוגיה הרעיונית בצורה מובנית שמשלימה אותו למושג מוגמר. ורק אז יכולים להיוולד הרגשות, אהבה ויראה, שיניעו את היהודי להתלהבות בקיום המצוות בעידו. אז אנחנו נלמד להכיר את החוכמה ואת הבינה ואת התכונות המיוחדות, המעלה והחיסרון שיש בכל אחד משניהם. ואחר כך נבין איך על ידי האב ואם הזה נולדים הרגשות של אהבה ויראה. מה שנותר לנו להבין זה, לאחר שיש לי כבר את פעולת החוכמה והבינה שהם אב ואם, אז דעת, למה לי? ועל כך, בעזרת השם, בפינה הבאה.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן לציין כי מדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 מוסר הרב סופר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא בירושלים, רחוב רבי ישראל נג'רה 38, והציבור מוזמן.
ועכשיו, כרגלנו לקראת הסוף, אנחנו עם הוורט החסידי.
כן, אז זה סיפור שמתקשר לפרשת השבוע ולנושא שדיברנו בתחילה. רבי בונה מבשיסחה שהה פרק זמן בגרמניה יחד עם בנו רב אברום מוישה. בשבת הוא היה מסב לשולחן עם תושבי המקום ואומר לפניהם דברי תורה, אבל הם לא ידעו מה זה צדיק והיו מתלוצצים מדבריו. העיר לו בנו שאולי מוטב שלא לומר לפניהם דברי תורה כדי לא להתבזות. אמר לו רבי בונים שבשבת הבאה ירמוז לו שלא יאמר לפניהם דברי תורה, וכך הוא ידע להיזהר. הגיע השבת שלאחר מכן, הצדיק עמד לפתוח בדברי תורתו, ובנו העיר לו, אבא, תזכור שיושבים פה אפיקורסים. שמע רבי בונים את המילים האלה והזדעק. היהודים האלה הם לא אפיקורסים חלילה. פרעו היה אפיקורס אמיתי, גם כשהוא ספג מכה אחרי מכה, הוא הוסיף לומר מי השם אשר ישמע בקולו. אבל היהודים האלה, ברגע שמישהו מהם חש בראשו, מיד הוא צועק שמע ישראל.
אם לקשר לתחילת דברנו, הלב ישר נפתח. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, אנחנו בתוכנית בקהל חסידים. תורה, תודה לרב מנחם ברוד, תודה למוטי קופר הטכנאי. בעזרת השם בשבוע הבא, ביום רביעי, בשעה 6 אחר הצהריים.
ותודה לך, חיים פלם, וערב טוב ושלום למאזינים.
התוכנית בחסות יוד לב הזכוכית כפר חבד. עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק. טלפון 03-960-7571.